אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
לחזור לנעורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
שלום לכולם, ברוכים הבאים ללחזור לנעורים. אני נטע, אנחנו פה ברדיו על הגל, נאורי טגניה הוא הסאונדמן שלנו, והיום יש לנו אורח מיוחד בשם נדב, שלום נדב.
הלאה, שלום, שלום, איזה פתיח.
אהבת את
ה... פתיח
מרשים,
כן.
אז אנחנו תכף נצלול להיכרות עם נדב, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פה בלחזור לנעורים, אנחנו עושים כזה תוכנית שמפגישה אותנו עם הבוגרים של הכפר, במטרה ללמוד ולקבל השראה ולדעת איפה הם נמצאים היום. אז היום נדב הגיע אלינו, בוגר הכפר, סטודנט לקולנוע כבר שנה רביעית. ובעצם הכירות שלנו התחילה תכלס דרך העניין הזה של המלגות, כאילו, ודיברנו על זה לא מעט במהלך הזמן, ואנחנו נפרט על זה אולי בהמשך, אבל קודם תספר לנו איפה אנחנו פוגשים אותך היום, איפה אתה נמצא, במה אתה עוסק.
כן, אז אוקיי, אני אגיד את זה כמו שזה. קודם כל שלום לכולם, כל מי שמאזין, ברוכים הבאים, כיף להיות פה. ניסינו לעשות איזו ישיבה שקטה רגע לפני שזה התחיל, אבל זה אחלה, בכללי זה אחלה דבר שאפשר לעשות אותו כשמגיעים למקום, לשבת, לנשום כמה נשימות, להסתכל מסביב. הרבה פעמים אנחנו מגיעים למקומות, ואנחנו ישר מסתערים על המטרה. אבל רגע להגיע, ונגיד אם תשאלי אותי כמה הציצים יש בחוץ, אני לא בטוח שאני אדע לענות לך על זה. אז להגיע ולהסתכל ולנשום ולהתבונן רגע בסביבה, זאת הייתה הכוונה של לפני שהתחלנו את השידור.
להתחבר רגע למה שקורה.
אז אמרתי, אנחנו נעשה ישיבה שקטה, לזה מה שהתכוונתי.
כן, כן.
שרציתי לעשות. אבל בסדר, יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות לעשות את זה.
יש לנו גם שירים, אז גם במהלך השירים אנחנו נעשה ישיבה שקטה.
נכון, נקשיב למילים.
נכון.
איפה אני מונח היום, זה... כרגע התחילה עונת הקיץ, אני הייתי כל התקופה שלי כסטודנט, עכשיו אני לקראת סופה, אז הייתי מציל, זאת הייתה בעצם עבודת סטודנט שלי, במקום למלצר, במקום ללכת לעבוד באיזה הפקת אירועים, הלכתי להיות מציל. אז היום זה, אני כרגע נכנסתי לעונת הקיץ, חזרה לבריכה, אני מקווה שזאת תהיה העונה האחרונה שלי בתור מציל, ומעבר לזה אני מתעסק המון בווידאו, ביצירת וידאו, ביצירת תוכן, בבימוי, בעריכה, כל עולם הקולנוע והתוכן, ואני לומד גם הרבה הרבה תורה לאחרונה, התחלתי ללמוד גמרא ממש לפני כמה שבועות,
וואלה.
אז כן, גם זה נכנס לחיים שלי בצורה מאוד חזקה. אני הכנסתי את זה לחיים. כן.
זה ממש מעניין, ואני יודעת שגם באופן כללי אתה נמשך כזה לדעת ולעולם הרוחני כבר תקופה ארוכה. כאילו זה לא מעכשיו.
נכון, נכון. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד מה קרה שחזרת בתשובה? אז אני אומר, כאילו, לא קרה כלום. אני יכול להגיד מה זירז את זה. אז אני אומר שהשיבה באוקטובר לחלוטין היה זרז רציני, אבל תמיד הייתי בן אדם רוחני, תמיד למדתי פילוסופיה, גם באוניברסיטה, תמיד עניין אותי משמעות החיים, השאלות, את יודעת, את נכנסת איתי לשיח, ואני ישר נכנס לעומק הקורה, לעובי הקורה, אני רוצה לדבר כזה על דברים ברומו של עולם.
כן, אתה אומר תמיד, אבל תמיד זה גם נגיד בתקופה שהיית פה בפנימייה, או לפני הפנימייה, מתי זה התחיל לך שאלות הפילוסופיות האלה?
מגיל אפס. זה נכון, יש את ה... יש אנשים שעוסקים במה שנגיד הרבה, רואים את זה אצל זמרים ואצל שחקנים למשל. שואלים אותם, מתי התחלת לשחק? ופתאום רואים כזה סרטונים שלהם בתור ילדים, רוקדים על השולחן, עושים הצגות בתור ילדים קטנים להורים שלהם בבית. אז זה אחד הדברים שמגיל קטן, מגיל 10, 11, 12 וכן הלאה, אני זוכר את עצמי יושב, נגיד, עם דודה שלי, שהיא גדולה ממני ב-30 שנה, ומדבר איתה על החיים, וככה גם עם חברים, ו...
כן. יש אנשים שמולדים עם חיידק במה, אתה נולדת עם חיידק פילוסופיה, זה ה...
ממש, ממש. דוד המלך כותב, אני לא זוכר את הציטוט, ציטוט בדיוק מתהילים, אבל שכל מה שבן אדם מדבר עליו, זה אהבתו. כלומר, את מדברת עם מישהו, מכירה אותו עכשיו פעם ראשונה, שומעת על מה הוא מדבר, זה הדבר שהוא אוהב.
כן.
כן.
ממש. אני גם, זה מזכיר לי ש... זה באמת, יש לנו נטייה לפעמים לחזור ולדבר על אותו דבר, כאילו לספר את אותו סיפור נגיד, או לספר לבן אדם שוב פעם על משהו שעשינו שכבר סיפרנו בעבר, והרבה פעמים יש אנשים שנוטים כזה להעיר על זה, כבר סיפרת לי, שמעתי את זה ממך, אבל אני מסתכל על זה בתור, אתה מספר לי את זה עכשיו שוב, כי זה נורא קרוב אליך וזה נורא חשוב לך, אז אני אאזין לזה עוד פעם, ואני לא אגיד, אל תספר לי כי כבר סיפרת לי, כאילו זה כזה משהו שכנראה בוער אצל הבן אדם והוא רוצה לשתף.
נכון.
אז אני ממש, כן, מסכימה. אוקיי. אז אתה מתעסק היום בקולנוע, ואתה גם מציל, שזה אחלה עבודה נראה לי.
את לא שאלת את השאלה המתבקשת.
מה?
תחשבי רגע. מה השאלה המתבקשת למציל?
האם הצלת החיים של מישהו פעם?
כן, כן.
כן?
התשובה היא כן. אני גאה, אני שמח לספר את זה.
וואו.
אומר, כן, כן.
מה היה המקרה? רוצה לשתף?
זה פשוט בן אדם בסביבות גיל ה-70, שחה יש שם 3 בריכות במקום שאני עובד. אז הוא שחה בבריכה הגדולה, יש שם בריכה אולימפית. אולימפית, מי שלא יודע מה המאזינים שלנו, זה 50x50. 50 מטר בריכה. חצי אולימפית זה מה שיש בדרך כלל בבריכות, זה 25. אז הוא שחה בבריכה אולימפית, 50 מטר, הגיע לעומקים והתחיל לדבוע. הוא הגיע כבר לקרקעית, שלפנו אותו, עשינו לו החייאה.
ואתה כאילו ראית את זה בלייב.
אני עשיתי לו את ההחייאה.
וואו.
כן.
מה עושים בשביל להיות מציל? כאילו מה ההכשרה שצריך לעשות?
יש קורס מצילים של חודש, קורס אינטנסיבי, שבאים כל יום לבערך 5-6 שעות, ובסוף נהיים מצילים, לומדים גם הגשת עזרה ראשונה כמובן.
ואתה ממליץ נגיד לבוגרים שחושבים כזה על איזושהי עבודה שנחמד לעשות וזה, זה נראה לך...
כן, זאת עבודה מעולה גם לקיץ, בעיקר לקיץ. בחורף גם אפשר למצוא מקומות עבודה, זה שכר אחלה לחבר'ה צעירים, וכמו שבני קנן אומר, אני אצטט אותו, זו לא עבודה לכל החיים.
כן.
זאת עבודה לזמן מסוים, פרק זמן מסוים, ואפשר להמשיך הלאה.
זאת איזושהי הכשרה שאתה מקבל, ואתה יכול להשתמש בה לתקופת זמן הזאת, זה מאוד משתלב נוח עם הלימודים, אני מניחה,
כן.
וזה גמיש.
נכון. לומדים לאט לאט עם העבודה, יש שם המון פסיכולוגיה, את לומדת פסיכולוגיה, יש שם המון התעסקות עם אנשים, פסיכולוגיה, עכשיו בן אדם רץ אלייך בשיא עצבים, מישהו חתך אותו, נתן לו מכה בבריכה, ובבריכה, אנחנו, זה שאנחנו חצי עירומים, זה עושה אותנו עוד יותר חשופים, ועוד יותר פגיעים, ואנשים באים אליי כל הזמן מבועלים, עם אנרגיה של, אני צועק עליך וזה, עכשיו אני צריך אני כולי רגוע והוא צועק עליי, ועכשיו אני צריך לבוא לו ברגוע, למרות שהוא צועק עליי.
כן, אתה צריך לעזור לו כזה להירגע, כי כן. אתה לא יכול להיכנס ביחד איתו לפאניקה.
נכון, לא... אז עכשיו אני מנסה להפעיל איזושהי שיטה שלמדתי, כלי שלמדתי בתוך שיטה שאני מתאמן בה כבר תקופה ארוכה, שיטה נקראת סאטיה, זה שיטה שעובדים עם תחושות של הגוף, עם נשימות, זה ממש אימון שאני בא כל שבוע באופן רציני ומתמיד, ועובד עם התחושות שבגוף, מעלה זיכרונות מהילדות, ככה מנסה להתפתח בתוך הדבר הזה, ואחד הכלים זה שכשמישהו בא אליי במצב הזה, כשהוא נסער, אז אני פשוט נותן תוקף. אני לא יודע אם לומדים את זה בפסיכולוגיה.
נותנים, אבל תגיד לי איך אתה נותן תוקף.
אז אם אני רואה, הבן אדם קודם כל שהוא ניסר, הוא חסר עונים. משהו קורה לו כנראה, משהו קרה לו, ובגלל זה הוא הגיע למצב הזה. אז אני בודק איתו מה קרה לו, אני בודק איך קוראים לו, אני מנסה טיפה להכיר אותו, ולתת תוקף זה פשוט להגיד, אני רואה שאתה צועק או ניסר, כאילו לא במילים האלה, אבל יותר כזה, נגיד, זה מובן מה שאתה חווה עכשיו.
כן.
זה הגיוני שאם מישהו ייתן לך עכשיו מכה בזמן שאתה שוחה,
כן.
אז אתה תגיב ככה.
כן.
אז אני נותן לו, אומר לו, זה הגיוני מה שקורה איתך עכשיו. או כמו ילד, זה הכי, על ילדים הכי מסתכלים על זה ככה. ילד עכשיו בוכה, קרה לו משהו, נפל, לא יודע מה. אז אם אני אבוא ויגיד לו, אל תפקיע, הכל בסדר, אני בעצם מצמצם אותו. אני מצמצם את התחושה שלו, והתחושה שלו כרגע הוא בא, הוא פותח משהו, הוא בוכה, משהו מתרחב אצלו, הוא משחרר משהו, הוא פותר משהו, ואם אני אומר לו, אל תפקיע, הכל יהיה בסדר, אז כאילו אני לא באמת מתייחס אליו, אני מתייחס אל עצמי, לי זה מפריע בכי שלו.
נכון.
אבל אם אני בא ונותן לו תוקף, ואומר לו, תקשיב, רובן, שם בדוי, רובן, זה בסדר שאתה בוכה עכשיו,
כן.
אני מבין שאני רואה שאתה בוכה, זה כואב ליפול, גם לי, גם אני הייתי בוכה אם הייתי נופל כמוך, ואני רוצה להגיד לך שאני פה איתך, וכמה זמן שתצטרך אותי, אני פה איתך, ואני נותן לך תוקף לדבר הזה.
מדהים.
עכשיו זה נשמע מאוד יפה בתיאוריה, ליישם את זה, זה באמת קשה, ובבריכה אני מתאמן על זה כמה שאני יכול.
מהמם, כי גם צריך באמת לזכור את זה ברגעים האלה, כאילו בתיאוריה אתה יכול להגיד, כן, זאת הדרך שבה הייתי רוצה לפעול, אבל צריך גם לזכור לעשות את זה ברגע האמת. אז זה טוב שיש לך את התרגול הזה.
זה המבחן,
כן.
ברגע האמת.
נכון. יפה מאוד. אני ממש שמחה לשמוע על הצלת החיים הזאת, כל הכבוד.
כן.
אז בוא נדבר קצת על נעורים.
יאללה.
כשאני אומרת לך, הדסה נעורים, אולי תנסה לעצום את העיניים. אני אומרת לך, הדסה נעורים, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש?
ילדות.
ילדות?
ילדות, כן.
מה היה כאן בילדות הזאת?
קודם כל היה כיף. אני יכול לספר לך שבשנה הראשונה, היה, אני גם בדיוק נזכר, שלפני שנכנסנו, אני באתי מכיתה ט', כן? ט' עד י' ב'. ובכיתה ט' בשנה הראשונה, לפני שהתחלנו את השנה, אז עשו לנו מין גיבוש כזה של שבוע, אני חושב, עם הנתון.
זה כזה מחנה הכנה, נראה לי, קוראים לזה. כן.
אה, מדהים. זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב. ובגיבוש הכנה הזה כבר, אוקיי, הייתי מוכן להיכנס לפנימיה, אמרתי, אני הולך לשנות את החיים שלי, לפני כן לא למדתי בבית ספר, הייתי מבריז הרבה משיעורים, ובאמת התעודה שלי הייתה די גרועה, ואמרתי, אני אלך לפנימיה בשביל לשנות, לעבור תהליך של התפתחות, בתור ילד, כן? אני בחרתי ללכת לפנימיה, אני תמיד אומר את זה, חשוב לי לציין את זה, שההורים בבית לא רצו שאני אצא דווקא. הייתי ילד מאוד של בית, מאוד של אמא ואבא. וזהו, אז התחלתי את השנה, והיה לי סופר קשה בשנה הראשונה.
שנה ראשונה זה קשה. אני שומעת את זה מהרבה בוגרים.
ואני ממש רציתי לעזוב, ואני זוכר רגעים שהייתי כל ערב כמעט מגיע הייתה נקודה, אני לא יודע מה קורה איתה היום. היו כמה נקודות, זה בדרך כלל לכיוון הים, תמיד. בים הזה, בחוף נעורים, יש הרבה מהדמעות שלי נמצאות שם. ונגיד לגבעת האהבה. אז אני לא יודע אם זה מקום שעוד קיים היום.
זה נראה לי יותר באזור איפה שהדשא נוף, כאילו.
כן, ממש שם. ממש שם, יש שם גבעה, שמנו אז היה המנהל פנימיה, הוא אומר שמי שהולך לגבעה הזאת, אז הולכים שניים, יוצאים שלושה. היה איזה מין... ושם הייתי בוחר כל ערב ושומע מוזיקה, ורוצה לחזור הביתה, עד ש... עד שעשינו צעד ממש, אני וההורים שלי, להיכנס לתיכון אחר, ביהוד.
כאילו תוך כדי שלמדת פה, כבר חיפשת את האלטרנטיבה.
לקראת סוף השנה של פה.
של השנה הראשונה.
כן, החזקתי מעמד כזה את השנה הראשונה.
וואו.
ואמרתי, די, אני חוזר לבית, לחברים שלי, להם נהנים עם הבחורות, לא יודע מה שאין שם. ואמרתי, אוקיי, אני גם עושה את זה. ולמזלי, ברוך השם, התמזל מזלי, ותיכון, נטע, תקשיבי, תיכון ענק, ענק, יש שם איזה 1,500 תלמידים, אין מקום לנדב טהרגן. אז אמרתי, תודה לאל, באמת, אם אין מקום, זה... היום בדיעבד, אני אומר, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי, כי אז המשכתי 4 שנים מלאות פה, עד י' ב', וזאת הייתה חוויה מדהימה.
וואו, כאילו ברגע שאמרו לך שאין מקום, אמרת אוקיי, אז אני משחרר את זה. כנראה שפה זה המקום שלי, או שזה לא מה שעבר לך בראש באותו רגע.
היום, כשאני מסתכל על זה, היום שאני חושב על זה, כנראה זה מה שאני רוצה לחשוב על זה, אבל אז הייתה לי התנגדות, כי רציתי לעזוב. ואז היה כזה מלית ברירה, נשארתי פה, והשאר היסטוריה, כי היה לי ממש טוב.
איזה מזל, מזל לכולנו. שיהוד לא היה להם מקום. אני רוצה לחזור איתך שנייה לפני, כאילו, המחנה הכנה והכל, כי ממש הדגשת את זה שאתה בחרת לבוא לפה, וזה ממש שאלה שמעסיקה אותי באופן אישי, כשאני פוגשת ילדים פה בכפר שאומרים לי שהם בחרו לעזוב את הבית ואת החברים, את הסביבה המוכרת, ולבוא לגור בכפר נוער. זה כאילו החלטה ממש אמיצה, ואני, השאלה שלי, מה עבר לילד הזה בראש, כאילו שהוא החליט לעשות את הצעד הזה, כאילו איך הוא הגיע להחלטה שזה הדבר שהכי נכון לו?
אז אצלי זה בא יחד עם עוד כמה חברים. זה באמת החלטה אמיצה, ופשוט היה חבר אחד שהוא שנה אחד מעלינו, כלומר הוא היה כיתה אחת גדול ממנו בשנה, והוא אח של עוד חבר, הם שני אחים שאחד גדול בשנה.
ואחד היה בשכבה שלך.
נכון. אז ראינו שקוראים לו אלדר, אני אגיד את השמות שלהם, קוראים לו אלדר, בניסטי, והוא החליט ללכת לפנימיה מסיבותיו שלו, וראינו שהוא מצליח, ראינו שטוב לו, ראינו שהוא מתפתח, הוא היה חוזר כל שבוע, והיינו רואים אותו באמת צומח, אמרנו, אוקיי, אם הוא יכול, גם אנחנו יכולים.
אבל לא היה יותר נוח להישאר במקום שאתה נמצא בו? כאילו, למה לרצות בכלל להתפתח? למה בכלל לרצות, כאילו, בגיל הזה?
וואו, זאת שאלה מעולה. אני חושב ש... בתור ילדים אנחנו לא חושבים ממש על הדברים האלה. אנחנו אומרים, אני רוצה ללכת ללמוד. אני רוצה אולי אפילו ללכת לרכוש מקצוע. נגיד, הוא בא לפה בשביל אלדר, בא לפה בשביל מכונאות רכב.
אוקיי.
אני למדתי מדעי הסביבה, משהו אחר לגמרי, אבל אז החלטנו ביחד כזה, זה מין, השפענו אחד על השני. אז אני לא אגיד לך שהייתה איזו החלטה של אני עכשיו הולך להתפתח, למרות שזאת כן ההחלטה בתכלס.
כן.
אבל, וגם אם אנחנו מדברים על הדור של היום, אז אני רואה כל הזמן שבעיניי כל הזמן הדור יותר מדבר על התפתחות אישית, ויותר מחפש להתקדם.
אני יכולה להגיד לך שאני, כאילו בשנה האחרונה שאני מכירה פה קצת יותר את החניכים גם, אני שומעת על הרבה חבר'ה שכאילו גם דומה לך האמת, שברמה הלימודית הם אומרים שהם כמעט ונשרו מבית ספר, והם הבינו שאין להם ברירה, והם חייבים מסגרת אחרת, שהיא לא המסגרת הפורמלית, והם פשוט לקחו את עצמם והזיזו את עצמם פיזית במקום, וזה הרבה מאוד קשור לקורונה, כאילו הרבה מהם שיתפו שזה באמת העניין של הקורונה, ושמאוד הרחיק אותם ומאוד הקשה עליהם ויצר פערים בלימודים, ואני חושבת שעצם זה שילד מגיע להחלטה כזאת, שהוא מבין שזה מה שיעשה לו טוב, זה מדהים, וזה מדהים שלחבר הזה שלכם הייתה כזאת השפעה עליכם, כאילו זאת השפעה כל כך טובה, ובדרך כלל אנחנו רואים סיטואציות של, אתה יודע, כאילו... השפעה חברתית לא חיובית כזה, וזה דווקא נשמע
נכון.
שזה הלך למקום מאוד חיובי.
נכון. אתה יודע, תגיד לי מי חברים שלך, הרי נכון. אליך מי אתה. אז באמת, רק רציתי להגיד נקודה קטנה על את הזכרת את הקורונה, אז עניין אותי לדעת אם החבר'ה של הפנימיה נשארו פה בפנימיה בזמן הקורונה. או שהם יצאו הביתה.
זו שאלה טובה. זו שאלה ממש טובה, אני לא יודעת להגיד, אולי נאורה ידע להגיד לנו, אבל...
נאורה, אתה יודע?
בזמן הקורונה, מה היה פה, אתה יודע?
יערנו אותו לא משנה, נראה לי.
אז הוא כזה מבוגר.
אתה שנה שלישית.
אוקיי. okay. אז לא, אז הוא לא היה פה, אז לא הייתה פה בתקופה של הקורונה, אוקיי.
Okay.
אנחנו נברר את זה. חמש שנים. חמש שנים.
וואו.
אני מרגישה שאני עדיין מצולקת.
לא, אנחנו לגמרי החלפנו דיסק.
כן. כמה דיסקים אפשר להגיד
החלפנו. כן, זה שירים חדשים, כל השירים חדשים, אלבום חדש.
אז אנחנו יוכו כבר בשירים.
יאללה, יפה.
נשים שיר ראשון.
איזה שיר זה? יש לי הקדשה. יש לי הקדשות פה, חבר'ה.
אוקיי, בסדר, אנחנו נתחיל אולי עם בראשית, של שולי רנד, יש לך הקדשה?
כן, אז אני בזוגיות מדהימה, מדהימה וטובה, עם שרה מנוחה, יקרה שלי, אם את שומעת. השיר הזה מוקדש לך כמובן. תקשיבו למילים.
בראשית היה ים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, לילה, שעות הרבה כמו חול. בראשית הייתה הארץ, דשא עשב רך כשיילה, שיילה. בראשית משמיים גשם טוב ניתח, אלוקים היה רחום עם שחר, ולמשמרת נתנו לי אותך, לי אותך, לי אותך.
גרסה מהממת, ותודה שהבאת לנו את השיר הזה ממש.
כן.
אז דיברת על השנה הראשונה שהיא הייתה קשה, ומה בעצם קרה אחריה? מה היה פה? במה לקחת חלק בכפר? באיזה מסגרות היית?
אז באמת אחרי השנה הראשונה, הייתה, גם בשנה הראשונה הייתי תלמיד מצטיין, והייתי ממש תותח, והקשמתי את המטרה שלשמה באתי לכאן. ובשנים הבאות, אז זה היה יותר עליות ומורדות, זה גם ריצה לדווח רחוק, אז זה הגיוני שיהיו עליות ומורדות. ובעצם השתתפתי, היו רגעים, היו תקופות שהייתי רוצה, מה שנקרא, לקחת את כל מה שיש לפנימיה להציע. והתנסיתי פה בהמון המון דברים, המון חוגים, אם זה דברים עם טטיאנה במדעי הסביבה, אם זה ניסיון ללמוד ביולוגיה בבית ספר, שקצת קשה, אבל אבל גם בכלבייה, והיו כל כך הרבה, נגיד הוציאו אותנו לרופין, הוציאו אותנו למחמורת הרבה פעמים, לראות כזה צווי ים וסוסוני ים ודברים כאלה. ובעיקר, בעיקר הדבר המרכזי, גם בלהקה הייתי פה, ניגנתי קצת בגיטרה, זה, זה לא מה ש... זה, אני מוסיף, הדבר המרכזי היה הגלישה, שכבר מכיתה ת' היה את ניצן היקר, שהיום אני, ניצן אם אתה שומע, היום אני משתמש בכינוי שהוא נתן לי, הוא קרא לי נדו, ואני משתמש בכינוי הזה בשביל העסק שלי. אז הצילומים וכל זה, קוראים לזה נדו הפקות.
ממש כזה, נשאר איתך.
כן, אהבתי את הכינוי הזה. אחר כך הורון היה איתנו המקסים ו...
והגלישה בחיים שלך גם היום?
כן, כן. לא מזמן טסנו ביחד לטיול גלישה בסרי לנקה, וגם היום, במיוחד בקיץ עכשיו שזה, שזאת העונה. כן, יש לי גלשן בבית, יש לי חליפה לימי החורף.
אדיר, ממש. מה אתה מרגיש שכזה מנטלית לקחת איתך מהחוויה בכפר?
וואו, עצמאות, עצמאות, בעיקר עצמאות. ברמה של הגעתי לצבא, ואמרתי, טוב, אני מכיר את השיט הזה. לא, אני יודע מה, מה קורה פה. הייתי מוכן כבר לצבא. גם לטירונות, ולמרות שעדיין היה לי קצת שוק, כי הייתה שנה כזאת של בין הסיום לימודים לבין הצבא. בשנה הזאת קצת התפזרתי, אני מודה.
מה קורה שם בשנה הזאת?
זאת שנה ש... שאפשר, אני נאבדתי ב... תראי, מה זה נאבדתי? הייתי ער המון בלילה, המון עם חברים, אני חוקי, אז אפשר לשתות, ומתפזרים קצת. עובדים גם, עבדתי.
כן.
ולא הכנתי את עצמי לצבא.
לא פיזית? נפשית?
גם פיזית, גם נפשית, לא באתי מוכן לצבא. היום אני קצת מצטער על זה, אבל הכל לטובה, הכל לטוב ולטובה. ו...
איפה לאן התגייסת בסוף?
הייתי בשב"ס, שירות בתי הסוהר, בכלא אופר ליד ירושלים.
וואלה, אוקיי. כן. ושם היית כל השלוש שנים.
שירות מעניין, כן. הייתה גם תקופה ששלחו אותי למגרש הרוסים בירושלים.
גם בירושלים.
כן, שלעבוד עם השבק. אז זאת הייתה אחת התקופות היותר מעניינות בשירות שלי.
מגניב.
כן.
כאילו, העלית נקודה ממש מעניינת שהיא מעסיקה אותי על השנה, על המעבר הזה. כאילו, מהפנימיה לריק. כאילו, לכלום. יש כאלה שיכול להיות שיש להם שם הרבה, יכול להיות שיש כאלה ש... אבל זה קצת כאילו לחזור כזה אולי לדפוסים קודמים, או ל... מעגלים חברתיים מסוימים שאולי דווקא היה טוב יותר המרחק מהם, וזה מעניין, כאילו, אם זה בסדר לשאול קצת יותר על זה, כאילו, סיימת פה, ומה אתה מרגיש שהיה, שהיה אולי יכול לעזור לך לא ליפול שם, אם בכלל היה משהו כזה?
תראה, אני אגיד לך שהכנות ליציאה, לבגרות, כל הזמן עשו לנו פה.
כן.
בפנימיה, כל הזמן דיברו איתנו על זה, וזה החיים האמיתיים. עכשיו זה מצחיק, כי כל תקופה שאני עובר בחיים שלי, אומרים לי, זה החיים האמיתיים. אז רגע, אז מתי החיים האמיתיים באמת? זה עכשיו, אפשר לחיות עכשיו, אני יכול, מותר לי. אז כן, אני חושב שגם בפנימיה זה החיים האמיתיים, וגם אחרי הפנימיה זה החיים האמיתיים, וגם בצבא, אין דבר כזה החיים האמיתיים, הם קורים כל הזמן ועכשיו, וטוב ומוטב שתהיה נוכח בהם עכשיו, ברגע הזה, זה קודם כל. אבל כן ניסו לעשות לנו איזושהי הכנה מסוימת, אני חושב שאולי, אם כבר העלית את זה, משהו שהיה עוזר לי להמשך, זה אולי איזשהו ליווי מסוים, איזה לקצות ממש אנשי מקצוע, שילוו אותי אחרי הפנימיה ולפני הצבא.
ליווי ברמה של כאילו איש, לא, טיפולי
כן,
או כזה?
כן, כמו עובדת
כזה?
סוציאלית למשל, ממש להכין אותי לקראת הצבא, כי אני באתי לבקום, והייתי בשוק בכלל שהגעתי לשם.
מה קרה שם, כאילו, איך זה...
הגעתי לבקום, כאילו נחתתי שם איזה ירח.
יו.
אז זאת הייתה התחושה שלי, שהייתי זר ומוזר ומנוכר, ויש אנשים שעושים את זה בעצמם, את ההכנה הזאת לצבא. אני לא הייתי מהאנשים האלה. מה גם שהצבא צריך להתאים את עצמך אליו הרבה פעמים, ואם אתה לא עושה את השיעורי בית שדרושים, אז אני נקלעתי בהתחלה למצב שבכלל הגעתי למקום ש...
כן.
הגעתי למקום שלא היה שייך לי, ואני לא הייתי שייך אליו.
כן.
כי לא עשיתי שיעורי בית מספיק טובים.
כי, כן, אני חושבת שאצל הרבה זה קורה. קודם כל, הצבא הוא נותן כפה, כאילו להרבה אנשים. ואני חושבת שגם ספציפית, כשאתה מגיע מהפנימייה, לא, תגיד אם אתה מזדהה עם זה, אבל כאילו כשאתה מגיע מהפנימייה, והרבה מאוד פעמים המדריכים כאן עושים מאמצים מעל ומעבר כזה לדאוג שיהיה בסדר, ואם יש בעיה אז הולכים ביחד איתך כאילו ללשכת גיוס, לתקן דברים, להביא דברים, ילכו איתך לרופא, ילכו איתך לפה, לשם, כאילו מה שצריך, ילוו אותך, יעזרו לך, יתנו לך מלא מלא הזדמנויות, עד שתצליח, ובצבא זה כזה, אם אתה לא קם בבוקר, או אם אתה לא בא מוכן ומדוגם, אז אתה מקבל בראש, כאילו זה יכול להיות שבת, זה יכול להיות... לא יודעת, כאילו, 1001 אנשים אחרים שהצבא ממציא. וזה שוק, כאילו, פתאום להבין שאתה כבר לא בפנימייה, וצריך שנייה לעשות איזושהי הסתגלות אחרת, וזה זה, זה, זה משהו שהרגשת שם, השוק הזה?
כן, כן. את אמרת כפה, אז אני חושב שאפשר לקבל את הכפה הזאת בכל מקרה. אבל יש מי שמכין את הלכי גם. אז אני לא הכנתי אותה. בגלל זה הרגיש לי באמת כפה רצינית.
כן, מצלצלת.
כן.
יפה. אוקיי, ואיך הגיע לך? כאילו, אני רצה קדימה, עשה פסט פורוורד, כאילו עברנו את הצבא, עברנו את הזה עניינים, איך הגעת לקולנוע בעצם?
אז זה נולד לפני הצבא דווקא. כן, זה נולד לפני הצבא, זה לא בא לי מגיל אפס כמו רוחניות ופילוסופיה, אבל לפני הצבא היו לנו הרבה ישיבות כזה של חברים, היה מקום שהיינו קוראים לו המאורה, שם היינו מתכנסים וחוגגים את החיים, ושם היינו כל הזמן מעלים רעיונות באוויר, מעלים ספקולציות וחלומות ופנטזיות ו... אני אוהב גם את השיחות האלה, זה... האמת הרבה זמן לא עשיתי שיחה כזאת, אז יודעת, של פנטזיות. אין בזה רע. זה אחלה שיחה.
מה זה, איך נראית שיחה כזאת?
לפנטז ביחד. מה יהיה בעוד, כאילו משהו בילדותיות הזאת שלנו.
של הדמיון.
אז פתאום עכשיו אני מדבר על זה שיאלק, תביני, אני מרגיש שאני לא פנטזתי כבר מלא זמן. וזה מדהים לפנטז, אני בעד לפנטז... אז זה מה שקרה שם, פינטזנו על החיים, ואמרתי, טוב, מה אני אעשה בחיים? והרגשתי שעולים כל הזמן רעיונות טובים בתוך המעגל החברתי הסגור הזה שהיה לנו, והרעיונות האלה הם כל כך טובים שהם גאוניים, ומישהו צריך לקחת אותם ולעשות איתם משהו. והרגשתי שזה התפקיד שלי. אני אנוכי הפשוט, צריך לקחת את הרעיונות האלה ולהפיץ אותם לעולם, שכולם יגלו. זה, אין דבר כזה סחי, חבר'ה, כולם תשמעו, לא, סחי זה עניין של אופי, כולם צריכים לדעת. דברים כאלה, כאילו, תכלס שהיום מסתכלים על זה, די רדודים, אבל כן לקחתי את זה ברצינות באיזשהו אופן, כי היום אני רוצה לדרך הסדרות, דרך הסרטים, דרך התוכן, דרך היצירה, להעביר רעיונות בעיקר יהודיים, רוחניים, עמוקים, קשורים בקבלה, קשורים בחזל, בגמרא, בתורה הקדושה. רעיונות כאלה, להעביר אותם דרך סיפור, דרך מדרשים, דרך דמויות מפתח בהיסטוריה שלנו, ההיסטוריה המטורפת שלנו.
מטורפת.
שאת יודעת, השבוע אני חושב על זה שלפני... העצמאות האחרון, אולי אני אתקיל אותך בשאלה, אבל מה חגגנו? עצמאות האחרון, 76.
אני רוצה להגיד, ואני ממש מקווה שאני לא טועה.
נאוראי?
נאוראי.
יודע?
איזה מספר עצמאות חגגנו השנה?
עזוב את ChatGPT, נאוראי. תגיד מהראש. סתם, אין לי מושג אם הוא נגע ב-ChatGPT. 77, אתה אומר?
60. 77. אוקיי.
טוב, אז שתינו עשינו את הפדיחה שלנו להיום.
בסדר גמור, מותר לנו.
אנחנו בשנת 2025, זה בסדר. אז אני אומר, 77 שנים, שלפני ה-77 שנים האלה, היינו 2,000+ שנים בגלות.
כן.
וחזרנו אחרי 2,300 או יותר, חזרנו לכאן, התקבצנו כל היהודים מכל העולם, שתביני, אחרי חורבן בית ראשון, אחד נסע לאירופה, ואחד נסע לאוסטרליה, ואחד נסע לארצות הברית, ונסו למלא מלא יבשות בכל העולם, התרחקו אחד מהשני מיליוני קילומטרים, ואפילו יש יהודים, זה אמיתי עכשיו מה שאני הולך להגיד לכם, תחזיקו חזק, יש יהודים, יש פיראטים יהודים.
פיראטים יהודים.
יש יהודים פיראטים, אוקיי? שתדעו את זה, זאת עובדה, אתם יכולים לבדוק, יש גם מחקר גדול, שלחו לי את השם שלו, אני לא אזכור את זה עכשיו, אבל יש כזה דוגובות בלמטה, אולי נעלה את זה אחרי הפרק מקסימום. יש סדרה שעשו ממש על הפיראטים היהודים, עשו איזה פרק או סדרה שלמה. אז זהו, אמרו לי את זה לפני שבוע ורשמתי לי, ואני אראה את זה מתישהו, עוד לא ראיתי.
שלח לי אחר כך.
אבל זה אמיתי לגמרי. יש פיראטים יהודים, וזה מדהים שהתורה שלנו נשמרה כמו שהיא. כלומר, לא אולי עוד פה, עוד שם, אבל התורה בכל היהודים שהיו בכל העולם, נשארה בדיוק זהה, אחד לאחד. ואז התקבצנו, אחרי כל כך הרבה שנים לפה, לארץ, 77 שנה אנחנו עכשיו פה בארץ, זה דבר גדול. אנשים צריכים לזכור את זה ולהבין את זה. זה דבר ענק, זה דבר באמת באמת גדול.
נכון, אני חושב שגם לפני, כאילו אני מרגישה שזה, אני לא צריכה להתחבר כל כך רחוק, יש לסבא שלי וסבתא שלי, הם עלו לכאן לארץ אחרי שרדפו אותם, וכאילו המשפחות שלהם נרצחו בגלות הזאת, וזה מספיק לי, כאילו זה...
מאיפה הם הגיעו?
מהונגריה.
וואלה. וואו, יהודי הונגריה
כן.
חזקים מאוד.
הונגריה וכן, רומניה.
אני מכיר כמה יהודים טובים מהונגריה. כן. מאוד יקרים, כן.
אז זה באמת תקופות חשוכות, ואנחנו נמצאים בתקופות מוארות, ושאנחנו יכולים לפנטז בהם.
אז יש לנו את הזכות, לי יש את הזכות בתוך הפנטזיה הזאת להגשים, להזכיר לנו כל הזמן שזה אנחנו, זה העם שלנו, זה מה שיש לנו היום, וזה מה שאני רוצה להעביר דרך הקולנוע בעזרת השם.
מהמם, ואיזה כיף שעכשיו גם אתה יכול כאילו לפנטז וגם לממש את זה. יש לך את הכלי שאתה יכול דרכו להראות לעולם את כל הפנטזיות האלה והמחשבות שלך.
בעזרת השם אני מקווה שהדברים יסתדרו לי כמו שאני רוצה ובכיוון הנכון, וזה יקרה.
אמן, אמן. אז אנחנו נעבור לעוד שיר. לקראת סוף התוכנית.
קצרה יריעה, יש עוד מלא מה לדבר.
אבל לא, אנחנו אחרי זה יהיה לנו עוד סשן קצר. אז תבחר את השיר של אביתר בנאי, או סמואל.
זה או זה.
יהיה אחרי זה זמן לעוד אחד.
יופי, אז אביתר.
סבבה, אז אביתר, אני אחר. נאוריי. יש לנו את השיר,
אז רגע, אם הוא עוד לא הפעיל, אתה רוצה רגע? אני אגיד איזה מילה שתיים על אני אחר. זה שיר שהוא בעצם, זה לא שיר הכי מוכר בעולם, זה אביתר בנאי, הוא הכי מוכר בעולם, יחד עם אהרון רזיאל.
רזיאל, כן.
והם ביחד הם עשו את השיר הזה, שניהם חוזרים בתשובה, ואני חושב שזה שיר שנוגע להרבה, זה יכול לגעת בכולם, ובי זה נוגע בדרך שאני עושה עם ההתקרבות ליהדות.
מהמם.
אז כן, זה השיר.
סבבה, תודה.
בדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם דבחי ובטח חנוני ועושה צדקה כפי כוחו מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו או כלומר אני אחר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים עושה אותה במעשים. משנה מעשה לטובה ומתך ישרה גולם ממקומו גלות מחפת רבונו שגורמת לו להיות ענב ושפל רוח ומשנה שמו כלומר אני אחר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותה ממסי ואיני אותו האיש שעשה אותה ממסי עכשיו צועק תמיד לפני השם בבחי מובטח ענוני ועושה צדקה כפי כוחו מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותה ממסי צועק תמיד בכל כוחו בכי ובתח הנמים אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותה ממסי
תודה רבה. אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ואני רוצה ששנייה ניתן קצת מידע על מלגות, כי אתה בכל זאת 4 שנים למדת, ובמקביל גם קיבלת מלגות דרך הכפר למעשה.
נכון.
נכון? תספר בקצרה, כאילו מה זה דרש ממך, איך זה עזר לך, מה עשית? במסגרת המלגות.
איזה רצינית נהיה פתאום.
יש זמנים.
כן, כן. אז אוקיי, המלגות, אני הכרתי את הסוכנות היהודית והרוח הישראלית דרכך. הייתה מישהי אחרת לפנייך.
הייתה מישהי לפניי.
אני לא זוכר את שמה.
רחל, רחלי כאילו.
רחלי של הסוכנות היהודית?
לא.
רחלי אחרת.
כן.
כן, אבל בגדול, הכרתי אותם דרך הפנימיה, mm-hmm. ידעתי, לא זוכר איך זה הגיע לאוזניים שלי, אבל ידעתי שהפנימיה מלווה, זה תמיד ידעתי, שהיא מלווה בוגרים, זה אחד ה... אני לא יודע איך זה בפנימיות אחרות, כן? אבל פה, זה, בהדסת הנעורים, זה אחד היתרונות הכי הכי גדולים שיש לפנימיה הזאת להציע. Mm-hmm. הם באמת מלווים, זה לא איזה... משהו באוויר, זה משהו אמיתי, זה קורה, אתה צריך עזרה, תרים טלפון, שלח הודעה, יעזרו לך. אם גם בוגרים מאזינים לפודקאסט הזה, תדעו שאתם, שידאגו לכם, מה שאתם תצטרכו. ואני הייתי צריך עזרה בלימודים, לשלב גם, היו תקופות, אמרתי שהייתי מציל, אבל היו תקופות שלא עבדתי כמעט בכלל, כי היה לי לחץ ומבחנים ו... עבודות אצלנו הרבה, זה הרבה עבודות כאלה מעשיות, עכשיו לך צלם סרט וזה וזה, mm-hmm. גם הסרט עצמו דורש ממך כסף, זה כאילו אירוע כן. מאוד רציני, ואגב עכשיו אני עובד על הסרט גמר שלי,
וואו.
וואו.
כן. אנחנו נראה אותו.
בעזרת השם,
בעזרת השם.
אז אני אומר שבאמת הפנימייה, קודם כל, והרוח הישראלית, הסוכנות היהודית, ליוו אותי כל הארבע שנים האלה, אפילו שנה אחת לפני, כשלמדתי עריכה. למדתי עריכת וידאו ופוסט פרודקשן בכפר הירוק. אני חושב שגם שם קיבלתי מלגה. אז הם באמת ליוו אותי ועזרו לי, וכל שנה מחדש קיבלתי מהם אחלה מלגות. זה מאוד 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 עוזר.
גם חזרת לכפר, התנדבת פה, נכון. עשית קליפ, עזרת בקולנוע.
שתי קליפים, אפילו שלוש. כן. אז באמת היה לי פה הרבה צילומים בכפר. זכיתי להתנדב במקום שלמדתי בו.
סגירת מעגל שכזו.
זה כמו איזה גוזל שגודל ונהיה... נהיה נשר, ואז הוא פורס כנפיים, הוא עף, אבל הוא חוזר לשובח,
כן.
לראות מה קורה שם.
איזה כיף, זה נראה לי באמת, זה זכות, כאילו שאפשר לחזור ולתת בחזרה.
ואני מאמין שגם יהיו עוד בעתיד, אני רואה את זה עוד קורה.
ממש.
עכשיו עם השיחה שלנו עם טל גם אולי.
נכון. אז באמת אני קוראת מכאן גם לחניכים, גם לבוגרים, שתדעו שהכפר עוזר עם מלגות דרך הסוכנות, הרוח הישראלית ועוד קרנות שבאמת נמצאות כאן בשבילכם, בשביל לעזור לשלב את הלימודים, יחד עם אומס כלכלי שכולנו יכולים להבין ולהזדהות איתו. ובאמת ביחד עם זה לעשות גם התנדבות, ואנחנו נשמח שזה יהיה אצלנו בכפר, יש אצלנו הרבה בוגרים שמתנדבים בכפר, אז אנחנו נשמח שתצטרפו, לא להסס לפנות. ואולי לסוף אני רוצה לשאול את עצמך, אתה לקראת סוף הלימודים, אנחנו גם נציין, שוב, אתה לומד קולנוע באוניברסיטה בתל אביב, אתה במסלול הפקה, שמי שלא יודע, זה כאילו חתיכת ביג דיל, כן? אני לא, כאילו...
כן, זה אירוע מתמשך.
כן. לא, גם בכלל להתקבל למסלול הזה, אז אני ממש ממליצה, אם יש פה מאזינים שרוצים להתייעץ, אני מנדבת את נדב.
כן, לגמרי. גם בכללי על וידאו, על יצירת תוכן, על צילום.
אז זה באמת... רגע מרגש שאתה לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול מה תאחל לעצמך.
שאני אסיים עד הסוף. ושהסרט שאני הולך לעשות, אני עובד עליו מאוד מאוד קשה. אני אגיד שאני עובד עליו אני ועוד... כן. אני אגיד שאני עובד עליו אני ועוד מספר קומץ מאוד מאוד קטן שבחרתי, אנשים שלא קשורים לתואר, או אנשים שקרובים אליי, כי זה תסריט שמאוד קרוב אליי, אני עובד עליו איתם. אנחנו בטיוטה 14 בערך, וכל טיוטה זה חתיכת אירוע. אז אני אומר שהתקווה שלי שהסרט הזה יהיה סרט שאפילו יקדים את זמנו, שיהיה סרט מעורר השראה, מעורר חשיבה, מרגש. לי חשוב שסרטים יהיו מרגשים, לגעת בבני אדם, אם צוחקים, אם בוכים.
להזיז משהו.
להזיז, כן. ושיהיה סיפור טוב.
אמן.
אז אני מתמקד בזה כרגע.
מהמם. אני אחל לך שבאמת תצליח בכל מה שהידיים שלך נוגעות בו, ושתמשיך לפנטז ולהגשים לעצמך את הפנטזיות האלה, והכי גבוה שיש.
אמן, אמן, נטע.
אמן. וניפרד בשיר.
כן, שיר מרים.
יאללה.
יאללה, סמואל.
תודה, נדב.
תודה, נטע.
איזה יום היה לי סמואל? איזה יום היה, אתה שואל?
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.